אנחנו בפרשת קורח, תשע"ב, והשפת אמת כאן מתמודד עם דבר שכבר עסקנו בו בתחילת השבוע, וזה מה בדיוק הייתה הנקודה עליה חלק קורח. זה בעצם בנוי על על הנחת היסוד שמחלוקת בבסיס שלה היא דבר חיובי. מחלוקת בבסיס היא, איך אנחנו יודעים שזה דבר חיובי? ברוך אתה אדוני, שכולם לא. מן הטעם הפשוט, שמי שברא את המחלוקת, זה לא פחות ולא יותר מאשר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מתי הוא ברא את המחלוקת? ביום השני. נכון? המים נחלקים, מים התחתונים ומים העליונים, מתחלקים ומתחלקים ביניהם, ובעצם ביום השני נברא, אומרים שבגלל זה לא נאמר ביום השני כי טוב, בגלל שנברא בו המחלוקת, אבל אחרי הכל הקדוש ברוך הוא ברא את המחלוקת. אז המחלוקת בבסיסה היא לא דבר גרוע. ובכל אופן יש אצל קורח איזושהי נקודה שהופכת המחלוקת שלו לפסולה. יש כל מיני כיוונים של הסברים, כיוון אחד דיברנו עליו בתחילת השבוע, שקורח השתמש בעניינים אישיים, פגם במדרגת משה רבנו, מדות התנסו על קהל השם וכולי. ראיתי שהרבי מלובביץ' מסביר שקורח, אולי גם זה הכיוון כאן של השפת אמת, תכף נראה, אבל שקורח הוא שם את הדגש על המילים ויקח קורח, התפליג קורח, ויקח קורח, כלומר קורח רצה להחזיק במחלוקת. אדם שיש לו, יש בו מחלוקת, הוא לא נהנה מעצם המחלוקת. הוא לא, אין לו איזה סיפוק בזה שחולקים פה. הוא עומד על דעתו, הוא רוצה לברר את האמת, אבל הוא מחכה ומצפה ויחל היום שתתברר האמת, בין אם היא תהיה בצד שלו, בין אם היא תהיה בצד שכנגד לו, ותסתיים המחלוקת. הוא לא נהנה מעצם העניין של המחלוקת, וקורח רצה להחזיק במחלוקת. זה כאילו, העניין שלו היה מחלוקת עצמה. כאן הוא הולך לאיזשהו כיוון מאוד מאוד מעניין, בואו נראה את זה ביחד. במשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. והדוגמה למחלוקת של השם שמיים זו מחלוקת הלל ושמי. ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח בכל הדתו. ויש בית דרכים בעבודת הבורא, אחד על פי הדין, מי שמיישר כל מעשיו וזוכה בדינו, ואחד על פי חסד הבורא, פירוש שזוכה במעשיו שיעשה השם יתברך עמו החסד, וגם שיכול לקבל חסד העליון שלא יבוא על ידי זה חס וחלילה להתנסות ושאר דברים. כן? כלומר, יש כאן בעצם, יש שתי דרכים בעבודת הבורא ידבר. דרך אחת היא שאדם, הוא עמל, עובד, מגיע לו. מגיע לו משהו מקבל. זה על פי דין. ויש חסד. שאדם אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא מסוגל, אני לא יכול לבד. אני רוצה שתיתן לי מתנת חינם. אני רוצה שתיתן לי מאוצרך הטוב. תן לי, השפע. זה לא שהוא יושב רגל על רגל ומחבק ידיים, אלא הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל הוא מתפלל לזכות למתנת חינם. אפילו משה היה בזמן מן הזמנים, פנה אל המדרגה הזאת, פרשת ויתחנן. מה זה ויתחנן? חז"ל אומרים, ויתחנן זה לשון מתנת חינם. משה אמר לקדוש ברוך הוא, תן לי, לא בגלל שמגיע לי, תן לי מתנת חינם. שתי דרכים. גם המדרש הזה על דוד ועשה ויהושפט וחזקיה, דוד אומר, יגמלני כצדקתי, כבור ידע ישיב לי, אני מבקש, ייתן לי מה שמגיע לי, ומגיע לי לנצח את האויבים, אני רוצה לרדוף ולהשיג. דוד תובע במידת הדין, המלאכים שאחריו כבר, עשה ויהושפט, במיוחד חזקיה, אומר, אני אין לי כוח, אני לא מרגיש שאני ראוי לבקש את זה מהדין, אני אבקש מהקדוש ברוך הוא, תעשה איתי חסד, תשפיע עליי את השפע וכו'. שתי דרכים. באופן בסיסי זה ברור שהדרך של הדין היא יותר בוגרת, יותר, כאילו אדם לוקח אחריות על מעשיו, לא, אבל יש גם מעלה בדרך של החסד ומיד נראה אותה. ונודע שאהרון הכהן הוא המיוחד לבחינת החסד, והלוויים בדין. אהרון הוא החסד, הוא הכהן הגדול, הכהן הגדול מאחד. והלוי הוא כמו האבא, כמו הסבא הגדול שלהם, שבט לוי, הלוי, בנו של יעקב, הם דין. הם אומר הם אלה שהלכו עם משה רבנו ובחטא העגל שלפו איש את חרבו והיכו את כל מי שהורג, הם טובים את הדין, מגיע או לא מגיע. הכהן הוא איש החסד, הוא נותן. הלוי הוא שואל, תגיד, מגיע או לא מגיע? אם מגיע לך תקבל, לא מגיע לך לא תקבל. באמת עולם חסד ייבנה. ואי אפשר לעולם להתקיים בדין. כמו שאמרו זל, עלה במחשבה לברוא אותו במידת הדין, וראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. שאי אפשר להתקיים במידת הדין בלבד. תארו לעצמכם, אם אנחנו היינו אמורים להתקיים במידת הדין בלבד. אי אפשר. אנחנו חייבים איזה מרווח, איזה טווח של, של גמישות מסוים, שייתן לנו מקום להיכשל ולנסות שנית, שייתן לנו גם, גם כשלא מגיע לנו, כמו שהילדים אומרים, פעם אחרונה, אני מבטיח. טוב, מבטיח? כן. נקח אחר כך עוד פעם. עכשיו אני אומר, אמרת פעם, כן, עכשיו פעם אחרונה חביבה. כאילו, יש. בסוף, אני צריך להגיד, טוב, זה מספיק. עכשיו, זהו, עד כאן, עכשיו תקבל עוד העונש, עכשיו הדין. אבל אנחנו לא יכולים לעבוד בעולם שהוא כולו דין. אפילו, גם בכנסות, אז אדם שעובר עבירה, בדרך כלל מקבל איזו התראה, מקבל נקודות, מזהירים אותך, מפעילים כלפיך איזשהו טווח זמן שתוכל... אחרת העולם לא יכול להתקיים. או יותר נכון, העולם מתקיים על ידי אנשים מאוד מאוד בודדים, שהם אלה שמסוגלים לא לטעות אף פעם, אבל כל אחד מאיתנו הוא טועה. אנחנו צריכים את ה... בעצם הרחמים, מידת הרחמים זה לא mercy באנגלית, כאילו, what a poor guy, בוא נוותר. רחמים זה בעצם רבים של רחם. הרבה הרבה רחם זה רחמים. רחם זה מקום של תהליך. מקום של תהליך. חבוד, אתה איתנו? אז בוא תשב כאן, תתקדרו קצת, אני לא יכול, זה לא שיעור, זה חבורה, אנחנו בהתוועדות פה. ישבתם לי פה כמו באיזה קורס. החתן, כבוד החתן, בכבוד. תצמידו את זה לכאן, תעשו פה שיהיה זה, תביאו משקה. לא יסתירו, מי יכול להסתיר את המאור הגדול? והטעם, כי העולם הזה אינו בשלמות, ועל כן יש בו חיסרון. וכוונה ברא השם יתברך כן, שלא להיות הקיום בשלמות בלי עזר עליון. וכמו בגשמיות, נברא צד צפון פרוץ, כידוע שמגיעים אל רוחות העולם סתום, וצד צפון פתוח, הכל להראות שאין לעולם קיום מצד עצמו. הקדוש ברוך הוא שלמות העולם. אם אנחנו היינו עובדים במידת הדין, אז האדם עוד היה עלול לטעות ולחשוב שהוא מושלם. אנחנו לא מושלמים, אנחנו חסרים. אנחנו חולים, אנחנו טועים, אנחנו שוגים, אנחנו נפצעים, אנחנו עייפים, אנחנו רעבים, אנחנו כל היום חסרים. כל היום אנחנו מתעסקים עם החסרונות שלנו ועם החסרים. מי שלם, הוא יתברך שלם. אנחנו חסרים. אנחנו צריכים חסד. צריכים ממש חסד בשביל, קצת כמו הסיפור במעשה שאנחנו לומדים ביום שני, מעשה משבעה קבצנים. אנחנו קבצנים! אנחנו זקוקים לתרומות, טובה מפלוני, מאלמוני וכל זה, נכון? וזה בחינת, הקדוש ברוך הוא שלמות העולם, וזה בחינת שבת קודש, שנקרא שלום כידוע בזוהר הקדוש בערב שבת בין השמשות, נברו המזיקין ורצו לשלוט בעולם, רק כשהקדוש ברוך הוא השפיע קדושת שבת קודש ונשפטו המזיקין. והיינו, שסוף ימי המעשה הוא בחיסרון שחסר השלמות. הזמן הזה, הפער הזה בין שבת ליום חול, הוא זמן רגיש. דרך אגב, גם היום, גם בבית, פיזית זה זמן, הגמרא אומרת שצריך לדבר בזמן הזה בנחת. נכון? ערב שבת בין השמשות, אדם אומר, עיסרתן, עירבתן, הדליקו את הנר, אמר רבא, וצריך לממרנו בנחת. צריך להגיד את זה, אבל בנחת. לא עיסרתן, עירבתן, אלא, אומר את זה ככה בנחת, כי זה זמן, מה? זה הכי לחץ. עכשיו, זה... אתה אומר זה הכי לחץ כי זה זמן שכאילו קבעו כאן איזה גבול, אבל הוא אומר שזה פעמיים. זה זמן של לחץ כי גם זה זמן של מעבר. זה לא סתם זה גבול שרירותי. שרירותי צריך להספיק להגיע כמו במילואים. כתוב לך בצו, צריך להגיע עד 8:30 לבסיס, אתה לחוץ. בסדר, זה 8:30 זה שעה. תודה רבה. תודה רבה. אז... אבל זה שרירותי, כאילו אין פה... כאן זה זמן של מעבר מהותי בין קודש לחול. אז בעצם יש כאן, מצטבר לרגעים האלה המון המון תסכול. מהו התסכול? 6 ימים עובדים, מנסים כאילו שיהיה מושלם, מגיעים לסוף ימי המעשה, לא הצלחנו, זה לא מושלם. זה עדיין חסר, זה מאוד מתסכל. עבדנו, ובסוף, פתאום, בסיכום ימי המעשה, מה מגלים? שזה לא מושלם. אז יש כאילו, אז המזיקים רוצים לשלוט. ברגע הזה הקדוש ברוך הוא מוריד שבת, ואומר, תדעו לכם, השלמות היא רק אם זה מתחבר אל הקודש. רק אם זה מתחבר אל בורא עולם. והיינו שסוף ימי המעשה הוא בחסרון שחסר השלמות, ואז אמרו, מה היה העולם חסר? מנוחה. פירוש השלמות, ובא שבת והשלים, ופירוש העניין שהשבת מעלה כל הבריאה לשורשו והתחלתו, נמצא קודם שבא הגמר שהיה שולט המזיקין, כיוון שהגמר חסר בשבת ומעלה הכל להתחלה. וזה שכתוב, כלי מחזיק ברכה, שלום. פירוש שכיוון שהגמר חסר, הרי הכלי, כמו שיש בנקב וכמותת צפון שפתוח, ועל ידי השבת מדביק הכל לשורשו ונעשה כלי שלם מחזיק ברכה. אני אנסה ככה להסביר את זה בשפה שלנו. החיסרון של העולם זה שחסר לו מנוחה. כלומר, עובדים, 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 אבל אין מטרה. ברגע שיש מטרה מול העיניים, אז אפשר לראות איך כל ימי המעשה מקבלים את הערך שלהם. נכון, לא הגענו, לא הספקנו את הכל, אבל אנחנו בעצם פתאום מבינים שאנחנו עובדים בתוך איזשהו תווך כזה, שבו יש תכלית, ויש מטרה. קצת מזכיר את ה... כמו נגיד אדם שהולך. אדם שהולך והולך והולך, הוא בכלל לא יודע לאן הוא הולך. הוא הולך והולך והולך, וכל פעם שהוא מגיע, הוא אומר, עוד לא, עוד לא, עוד לא. אז הוא מרגיש כמה שהוא הלך, הוא לא הגיע לשום מקום. ברגע שנותנים לו ביד את המפה, אומרים לו, תראה, יש לך עוד המון המון לאן ללכת. אבל אתה עכשיו יודע, אתה יודע לאן אתה הולך. אתה גם יודע כבר כמה התקדמת. אתה כבר חל, הסיפור כולו אצלך. אתה מסוגל גם לתכנן לצעדיך, אתה מסוגל לראות איפה אתה לאור המטרה. זו שלמות. זו מנוחה. ימי המעשה בלי נקודת מנוחה בהם, הם בעצם חסרים. אני אתן לכם דוגמה נוספת. נגיד עושים טיול, הולכים באיזה נחל. הולכים. אם באמצע הטיול לא עוצרים רגע, ועולים, יוצאים מהנחל, עולים לאיזה נקודת גובה כדי להסתכל. רגע, בואו נראה איפה יצאנו. זוכרים את הטיול שעשינו במכון מאיר ביום ירושלים. הלכנו, הייתם? הלכנו מנוף ציון ברגל. אז אתה הולך, 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 בסדר, הולך, 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 מסתכל. פתאום כשהגענו שם לנקודת תצפית, כבר על כביש הזה ליד הר ציון, אז הסתובבנו, ואז המדריך אמר, אתם רואים? הנה, יצאנו משם, זה, הרגע הזה הוא שבת. הרגע הזה הוא המנוחה, הרגע הזה הוא פתאום הרגע שאתה מבין מה עשית, כאילו פתאום רואים את כל הרצף של ההליכה, אפילו שעדיין עוד לא הגענו, אבל פתאום זה רגע אחד של מנוחה שכולל בתוכו את הכל. זו השבת. היכולת לעצור, ואם לא, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה, אנחנו היינו עוצרים. כי האדם לעמל יולד, אנחנו רוצים להספיק עוד ועוד, אני מפחד לחשוב מה היה קורה אם לא היה שבת. תחשבו, כלומר, אני לא צריך לפחד, אני יודע מה קורה. צערנו הרב, נזמין את כולנו לכוון על הדבר הזה. ג' בתמוז, יום פטירת הרבי מלובביץ', אז אחד המבצעים של הרבי היו 10 מבצעים. אחד המבצעים שלו זה נרות שבת. כל אישה בבת מדליקה נרות שבת, זה הניסיון להחדיר את הקדושת השבת לכל בית בישראל, כל בית יהודי. אבל אנחנו יודעים מה קורה. יום השבת, בבתים שהשבת לא נשמרת בהם, הוא היום הכי מעייף. היום הכי מעייף. זה עוד יום של נסיעות, עוד יום של טיולים, עוד יום של יציאה, ועוד וחוזרים. זה יום, כשאין איזה... כשאין הפסקה, תחשבו, אתה עושה בעצם אותו דבר, בסדר, אז יש יותר זמן, אבל זה בעצם, זה more of the same. וכשנכנסת השבת על פי הלכותיה, יש פה הבדלה איכותית, דרמטית, בין כל מה שהיה עד לשבת לבין מה שיהיה מרגע שנכנסת. זה עולם אחר. אנחנו חיים, עוברים, אנחנו התרגלנו, אנחנו רגילים, כל שבוע מגיע שבת, אבל זה עולם אחר. אתה אומר? זה קודש, כי הקדוש ברוך הוא שבת. כלומר, יש כאן זמן שהוא עצמו קודם כל זמן של מנוחה. אתה עובר דרכו, אתה משתנה. רק אנחנו אומרים, זה זמן שהוא כל כך מיוחד, שהאינדיקציה לזה זה ריבוי ההלכות הגדולות שיש בו. כלומר, כל אדם שממציא לעצמו שביטה, אז הוא אומר, טוב, אני לא אלך לעבודה, אני אקום מאוחר, אני אוכל מה שבא לי, אני אלך לים, כל מיני כאלה. זה עדיין לא שם אותך במציאות חיים אחרת. זה שם אותך, הורדת הילוך, באותו מסלול הורדת הילוך, אבל לא החלפת מסלול. אתה באותו מסלול. הורדת את הגז, שמת את הגז, יותר מהר. זה עדיין אותו מסלול. ותחשבו, בשבת אנחנו בעצם רוכשים לעצמנו קוד התנהגות אחר לגמרי. אנחנו רגילים לזה, אבל אולי בעלי תשובה יותר חווים את החוויה הזאת, מה זה לשמור שבת? אתה אמור להיות במודעות אולטימטיבית לכל מעשה שלך. אסור לפתוח את המקרר, כי אולי האור, אסור להדליק, אסור זה, אסור לקרוא את הנייר. כל המעשים שהם הכי, אולי הדבר הכי קרוב ביותר לזה, זה איסור אכילת חמץ בפסח. שאנחנו, דבר שהוא כל כך בנאלי, ופתאום אנחנו נמנעים ממנו. אבל בשבת זה עוד יותר חריף, כי חמץ בפסח זה רק דבר מסוים, מרכיב מסוים באוכל, בהתנהגות שלך. בשבת זה בכל המרכיבים. אין לך דבר שנשאר אותו דבר. כלומר, עוברים לחלוטין לאיכות חיים אחרת, זו השלמות. כדי ליצור איזה מין אי שבו אנחנו בעצם נחים באמת, ומתבוננים על עולם המעשה מבחוץ, לא מתוכו, אלא יוצאים כאילו מחוץ לעולם, ומסתכלים על הכל מלמעלה למטה, באה השבת, זו השלמות. טוב, כל זה אנחנו עוד בפרשת קורח, פירוש שכיוון, אז זה בעצם מה שהוא אומר כאן. ומחלוקת בית שמאי ובית הלל, גם כן היה באופן זה, כידוע, ששמאי יורד לעומק הדין, כמו שכתוב מחד הדין תפי, ובית הלל היה ותרן וענוותן היה. בית שמאי, כיוון שהיה קבלתם רק לשם שמיים, אז זה המכוון שהיה לשם שמיים, שיתף עם יום מידת הרחמים. פירוש שידעו שאף על פי כן צריך למידת החסד גם כן. מי שמכוון לשם שמיים, גם אם הוא איש של דין, אז הוא אומר, בסדר, אני סובר שצריך דין, אבל אני מבין שכדי לקרב את כולם על הדין הזה צריך לתת קצת מידת רחמים, קצת מרחב. אז שמאי מסכים לעובדה שצריך לשתף את מידת הרחמים, לשתף את בית הלל. כי כוונתו לשם שמיים. וכמו שכתוב בגמרא, לא נמנעו זה מזה, אף על פי שאלו עשו ואלו מטרים, הגמרא מספרת שלמרות ששמאי והלל נחלקו ביניהם בסוגיות של עריות, צרת הבת וכל זה, בכל אופן הם היו מתחתנים אחד עם השני. כלומר, גם בית שמאי הכירו בלגיטימציה של התפיסה של בית הלל, גם בית שמאי הכירו בלגיטימציה של הצורך לשלב רחמים בדין. הדין זה האידיאל, הדין זה השאיפה, הדין זה המגמה. אבל אני מבין שכדי להביא את כולם לשם צריך לתת מרחב ולתת הזדמנות שנייה ולפעמים גם שלישית ולהאיר פנים. אני אולי לא יודע לעשות את זה, אומר בית שמאי, אז אני אשים את בית הלל לידי שהוא יאיר פנים. אני צריך להציב את ה... הוא לא כופר בית שמאי בכלל בלגיטימציה של בית הלל להציב את עמדתם. וזה הייתה, מה? כי נפסקה הלכה. כי נפסקה ככה הלכה. כן, ביום הזה, לא תפשוט שאתה מתאר, שנפסקה בו הלכה כבית הלל, זה היה קשה מאוד. עכשיו בעצם אתה, כל ישראל, היו צריכים לייצב אותם על הרף הגבוה ביותר. זה היה קשה. אבל עצם העובדה שקיים דין ורחמים, בסדר גמור. אבל קורח רצה לרד לעומק הדין, וירר על הכהונה, שהוא מידת החסד. בעצם קורח רצה שהלוויים יהיו כהנים. וזה יהיה לעתיד לבוא, יש פסוק, הלוויים והכהנים הלוויים. יהיה זמן לעתיד לבוא שהכהנים יהיו לוויים. יהיה זמן לעתיד לבוא שעומק החסד יהיה עומק הדין. שלא נצטרך את כל התיווך הזה, שלא נצטרך את כל ה... יהיה מיד על ההתחלה, נדקור את הנקודה. אולי אנחנו קצת מתקרבים למקום הזה. יהיה כוח של ריכוז, כמו היום נגיד קרן לייזר, שהיא מרוכזת, והיא מיד פוגעת במטרה ומיד דוקרת אותה. יהיה זמן כזה, אבל קורח רצה להקדים את זמנו. אבל קורח רצה לרד לעומק הדין וירר על הכהונה שהוא מידת החסד, לומר שאינו צריך חסד. ולכן לא היה יכול להתקיים. וזה יש לומר פירוש המעט מכם. יש לומר דבר זה, דאב אלה לומר המעט לכם. אחזר עליהם משה רבנו עליו השלום. שמה שהם סוברים שעל פי דין יזכו למדרגת הכהונה הוא אי אפשר. קורח אומר, מגיע לי כהונה! מגיע לי על פי דין! אין דבר כזה, אומר משה רבנו. אין דבר שאדם יכול להגיד עליו מגיע לי, לגמרי. יכול לבקש. יכול לבקש. אנחנו אף פעם לא שלמים, אנחנו תמיד חסרים וצריכים שהקדוש ברוך הוא ישלים אותנו. זה אי אפשר, כי המעט מכם, מה שזוכים במעשיכם לבחינת לוי, בסדר, הצלחתם להגיע לוי, זהו גם כן רק בצירוף חסד עליון. וביקשתם גם כהונה על פי דין, והוא בלתי מתקיים. לא יכול להיות שאדם יבקש להיות מושלם. אם אתה מושלם, אתה כבר לא כאן. ועל פי פשוטו, אומר השפת אמת כאן תובנה מאוד מאוד חשובה, יש ללמוד דרך איש הישר בעבודת הבורא כל שעולה מדרגה יותר, יודע חשיבות כל דבר קטן. אדם גדול, זה מי שמכיר בערכו של הדבר הקטן. לא מזלזל בשום דבר קטן. ככל שאדם הוא גדול יותר, ככה הוא מתייחס בחשיבות גם לפרטים קטנים. כשהרי משה רבנו עליו השלום, שהיה כמה מדרגות למעלה מהם, הבין חביבות בחינת הלוויים שניתן להם השם יתברך. משה רבנו שהוא אבי, אדון כל הנביאים. בכל אופן הוא רואה את הערך בלוויים. אומרים שאנשים עשירים באמת, אז הם יודעים לכבד גם 10 אגורות. מי מזלזל ב-10 אגורות? מישהו כזה בעיניו, אבל מישהו באמת עשיר, מבין בכסף, אז הוא מכבד גם את הסכומים הללו. מה? כי ככל שאדם הוא יותר גדול, הוא ככה יותר מכיר בערך של הדבר שהוא עוסק בו. מי שהוא לא מכיר בערך, כן, זה שתיים, 10 אגורות נפלו לי, אבל מי שעוסק בכסף, זה העניין שלו. אתה יודע מה זה 10 אגורות? עכשיו אני אסביר לך מה זה 10 אגורות. אולי עכשיו זה... יש במשק חברות סלולר, שמעת? כמה מרוויחות, אתה יודע? עד עכשיו זה קצת השתנה עם כל הזה, אבל עד לרגע שנכנסה כאן, כמה חברות האלה הרוויחו? מאות מיליונים. רווחים עצומים. ממה? ממה מרוויחים? מעשר אגורות. 10 אגורות לדקה, 15 אגורות לדקה, 20 אגורות לדקה, 10, 15, ככה. מהרבה הרבה הרבה אנשים שמשלמים הרבה 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 10 אגורות, הם מרוויחים מיליונים. תנסה להוריד את התעריף, פעם נצאו להוריד את התעריף, ו-10 אגורות, מה זה בניום? הם מבינים טוב מאוד מה זה 10 אגורות. טוב מאוד, מה אתה יודע מה זה 10 אגורות? אפשר להרוויח מ-10 אגורות מיליונים, הם מרוויחים מיליונים, זה הדבר. מ-10 אגורות לדקה, 20 אגורות לדקה, זה כל הסיפור. זה לא סכומים גבוהים, זה לא, זה כל אחד. לא. אדם עשיר, אדם גדול באמת, אתה לא מזלזל בשום דבר. כן, והוא... בעצם, אם אנחנו מתייחסים פה לאיכות, אז האיכות קיימת בכל דבר. נכון שבדבר הקטן יש קצת איכות, ובדבר הגדול יש הרבה איכות, אבל האיכות היא אותו דבר. והיה זה להם להראות להם, על אשר אמרו מודות התנסו, הראה להם כי אף על פי שזכה לכל אלה המדרגות, חביב בעיניו כל דבר קטן וגדול בעבודת הבורא, ולכן זכה לכל זה. להפוק הם שמיד זלזלו בשירות שלנו, ביקשו יותר. זה לא, אנחנו רק לוויים, אנחנו רוצים כהנים. משה רבנו, לפי גדלותו, הוא יודע להעריך כל דבר, אפילו הקטן ביותר. זה עדות האדם גדול. אדם גדול זה אדם שאין אצלו דברים קטנים. אתם מבינים? זה אדם גדול. אדם גדול, אדם שאין אצלו כל דבר, הוא מתייחס אליו בכל הרצינות הראויה, בכל הגודל הראוי, בכל המשמעות הראויה. זה תענוג לפגוש אנשים כאלה. תענוג. כל דבר. לא צריך לזה, בטח, דבר חשוב, דבר יקר. ההמשך של הדיבור הזה, גם כן בתפר של המתת, בפסוק, והיה האיש שרבחר בו השם מתה הוא יפרח, והשיקוטים מעלה את תלונות בני ישראל, אז זה נורא נחמד, אבל למה המתה פורח? מה העניין של הפריחת המתה כאן? וצריך להבין, למה יוסר בזה תלונות בני ישראל? רואים מתה פורח, אז מה מדליק בזה? והעניין הוא להודיע לבני ישראל, כי לא מצד עבודת אהרון נבחר מכלל בני ישראל. זה לא שאהרון נבחר כי הוא היה לו איזו מדרגה שהוא עבד עליה ורחש אותה. וכן הלווים, אם כי הוא צדיקים גדולים שזכו לזאת המעלה, אבל המעלה הזאת הוא מתנה מעת המקום ברוך הוא באהבתו לבני ישראל, הוא חן כלי מובחר והוא אהרון משרת עליון. יש דבר כזה, רבותיי, יש דבר כזה שמקבלים מתנה מעת הבורא יתברך. אתם רוצים לקבל מתנה כזאת? אתם קיבלתם כבר. מה המתנה שקיבלת? ספציפית, אתמול קיבלת את המתנה, אבל... כל אחד, לדוגמה, יש פה אנשים שיש להם כישרונות, יש לכם כישרונות לכל אחד מכם? יש? כישרון? משהו שאתם אוהבים אותו ואתם טובים בו ולא מתאמצים עליו. אחד יש לו כישרון לצייר, אחד יש לו כישרון לנגן, אחד יש לו כישרון לכתוב, אחד יש לו כישרון לארגן. אחד יש לו כישרון לשמח, אחד יש לו, כל אחד יש לו איזה משהו. זה מתנה. עבדתם על זה? רכשתם את זה? עשיתם איזה קורס? לא, זה של, נכון? כישרון זה משהו שמישהו, כשנמצא לידכם, וואלה, איך אתה עושה את זה? ואתה בכלל לא מבין מה הבעיה. נכון, יש כאלה שהם יודעים לצייר. שהיה לי חבר פזה שהוא כזה, שהוא יודע, ככה בשיעור כזה, משתעמם, כך, צייר את המורה, נורא. הוא הולך, אתה עושה את זה, זה מדהים, איך עשית את זה? הוא היה יודע לצייר כאלה דו פרצופי, פרצוף שאתה עושה ככה, זה אדם צעיר, וככה אתה רואה אדם זקן. הייתי משתגע, אני אומר, תביא, תביא, אני רוצה להעתיק, הייתי מעתיק, שעה זה לא יוצא לי. בטח שלא הייתי יודע לעשות את זה לבד. והוא אומר, לא, זה לא, לא למד בחוג ציור, זה המתנה. יש כאלה אנשים שהם יודעים לנגן, הם לא תווים ולא כלום, הם רואים כלי, הם משחקים איתו, הם משתלטים עליו. יש כאלה יודעים לכתוב, הם, כל אחד עם מה, כן. כן, כן, נכון, נכון. יש אדם שהוא, יש לו כישרון ארגוני, אתה יודע, טק, טק, מגיע, וזה, אתה, שאני הייתי עושה את זה, לוקח לי שנה, ופוק, טי, טי, בלה. כל אלה הם מתנות מאת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא נותן, מחלק מתנות לכולנו, כל אחד יש לו איזה מתנה, כדי שנביא אותה ונעזור אחד לשני, אבל זה מתנות. צריך להגיד לזה תודה, תודה רבה יפה מאוד, להבין שזה לא באמת אנחנו, אלא זה הוא יתברך, יש לדבר הזה תפקיד. ויש, מבין סוגי המתנות, מתנה שנקראת אהרון הכהן. מתנה. כלי מובחר, מלא חסד, מלא עין טובה, מתנה מיד השם יתברך. זה לא בשר ודם עשה את זה. כמו כל, כמו הכישרון שכרגע דגמתי לכם, יש כישרון של קדושה, כישרון כזה. אפשר להגיד שהצדיקים במשך כל הדורות, זה סוג של מתנות כאלו. ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים שהם מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור. צדיקים זה נשמות מיוחדות, שהקדוש ברוך הוא נשמות גדולות, גבוהות, שהקדוש ברוך הוא מוריד אותן. וזהו, ויש להם תפקיד. וכן הלווים, כי היו צדיקים גדולים שזכו לזאת המעלה, אבל המעלה הזאת הוא מתנה את המקום ברוך הוא באהבתו לבני ישראל, הוא כאן כלי מובחר, והוא אהרון משרת עליון, והשם יתברך שלח מלמעלה כלי זו. וזה שמתאו יפרח הוא סימן, כי הוא כלי דבוק בשורשו, ועושה פירות בדבקות וחיבור שיש לו בבית המקדש. מתא אהרון פורח, כלומר אהרון הוא כל הזמן יונק חיות מלמעלה, ולכן הוא כל הזמן פורח, הוא דבוק, דבוק אל השורש. ומילא על ידי זה שר הקינתם, כיוון שהוא מצד מתנת עליון. מראים, תשמעו חבר'ה, זה לא שאהרון יותר מכן. זה לא שהוא... ואז אתם, רגע בוא נבדוק אם הוא באמת מגיע לו או לא מגיע לו. פשוט אהרון, אותו הקדוש ברוך הוא בחר. הוא המתנה. זה לא מצידו של אהרון, זה מצד השם יתברך. אהרון הוא זה שמחובר כל הזמן לשורש העליון, ולכן הוא מקבל פירות. כמו שכתוב, ואהרון מה הוא? כי תלינו עליו. זה שרצה משה רבן עליו השלום לברר אצל בני לוי, המעט מכם כי הבדיל, שכל הבדלתם של הלווים הלווי הוא גם כן רק מתנה עליונה. וקורח ועדתו עלה על דעתם שהוא מצד עבודתם. קורח אמר, לא, פתאום, זה כי אנחנו עבדנו, כי אנחנו ראויים, ולכן קיבלנו את התפקיד הזה, ואני גם חושב שאני גם ראוי להיות כהן. אומר לו משה רבנו, קורח התבלבלת. נכון שעבדתם ועמלתם, אבל הנקודה הזאת של להתקרב להשם יתברך, זוהי מתנה. כל הבדלתם הוא גם כן מתנה עליונה, וקורח ועדתו עלה על דעתם שמצד הבלתן אחרי השחר זה קינה. לכך, לדי ניסיון המתות, השיקותי את תנות בני ישראל. אין לכם מה לקנה. זה לא תחרות בין בשר ודם, אלא זה בחירה אלוקית. בחר הקדוש ברוך הוא באהרון, בחר הקדוש ברוך הוא באהרון הכהן, להיות הכלי המובחר הזה, ולכן מתאו פרח. שנזכה בעזרת השם, שתהיה לנו שבת שלום וחודש טוב. נזכה ללכת בדרכי חסידים, אמן ואמן.